ישראל בעיצומו של פרק נ"ה. במהדורה המצויה זה בעמוד רשבית. בעמוד רשבית בעמודה השמאלית. איפה שכתוב אומה. נכון? אז הנושא שעסקנו בו זה הזמנים של התעניות. זוהר, אתה מפריע לאחרים כשאתה עומד. הזמנים שבהם יש שליטה לאומות העולם עלינו, ושהם עתידים להיות זמנים שבהם לא תהיה שליטה לאומות העולם עלינו. מדובר על התעניות, כן? מדובר על ארבע התעניות של תשעה באב, 17 בתמוז, תודה רבה. 17 בתמוז, 10 בטבת, צום גדליה. כל הימים האלה יש בהם שליטה של האומות עלינו. אבל לעתיד השליטה של האומות תתבטל. על זה אומר המהר"ל בעמודה השמאלית, אומה שלא יהיה לישראל תעניות. הפך ומתנגד לעתיד. מה שאמרתי בתחילת השיעור, לפני שאיחרת. תשאל אותו, למשל, הוא בטח יודע. אני רואה שאתה לא יודע ואתה לא שואל. אז מה זה יעזור? אתה דפדף כל הספר, אתה יודע איפה זה? אתה יודע, יש בספר הזה יותר מ-200 עמודים. בסדר. אתה שמעת עכשיו? כל העולם מתעכב רק בגללך. גם האינטרנט, הגולשים, כולם. ויש אתה לא יודע שזה בעמוד רשבית. כן, ומה שלא יהיה לישראל הפך הוא מתנגד לעתיד. אמר הנביא, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל, האמת היא בכתוב נאמר יהיה, לבית יהודה, לססון ולשמחה, סוף הפסוק, והאמת והשלום אהב. אז מה זה צום הרביעי? זה י' ז' בתמוז, נכון? 17 בתמוז. למה נקרא את צום הרביעי? כי הוא בחודש הרביעי, יפה. צום החמישי זה? תשעה באב, צום השביעי. צום גדליה, צום העשירי. יפה מאוד. אז יש ארבע צומות שהנביא מודיע לנו שהם עתידים להיות לבית יהודה לססון ולשמחה. ובאור זה, כי כבר יבאר בחיבור הזה, כי אלו הזמנים היו מיוחדים אל החורבן, שהגיע לישראל למשול בה מתנגדים שלהם, כאשר יבאר בעריכות. ואמר, כי הזמנים האלו יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה. כי הזמנים אשר היו מתנגדים להם, עד שהגיע להם בם חורבן, ישלימו עמהם ויהיו לססון ולשמחה. כן, כלומר, כל זמן שיש בעולם ניגוד בין ישראל לעמים, אז יש זמנים של שליטה של העמים וזמנים של שליטה של ישראל, אבל לעתיד שיתבטל הניגוד בין ישראל לבין העמים, אז גם הימים המיוחדים לשליטת העמים יהיו ימי שמחה לישראל. הדבר הזה הוא פשוט. ובמדרש. עכשיו הוא התחיל להיכנס יותר לפרטים, מדוע יש לעמים שליטה באותם הזמנים. ובמדרש אמר רב, או אמר רבי, אני לא יודע, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה זה נבוכדנצר. דכתיב עלה אריה מסובוכו. במזל אריה שנאמר, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. כן, חודש אב, שהוא החודש החמישי, מזלו, מזל, אריה. והחריב את אריאל, מה זה אריאל? בית המקדש, שנאמר, הוי אריאל, אריאל, קריאת חנה דוד. על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל. יבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא, נכתיב ב... אריה שאג מי לא יירא. במזל אריה, שנאמר, והפכתי אבלם לססון. ויבנה אריאל, שנאמר, בונה ירושלים השם, נדחה ישראל יחנס. אם כן, יש שלוש אריות, כנגדם שלוש אריות. כן? עלה אריה במזל אריה וחיריב אריאל, יבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל. בסדר? כלומר, בעצם יש פה שני אריות. אריה אחד בבל, אריה שני בהבדיל הקדוש ברוך. עד כאן זה ברור? היום, נועם. העם
משתמשים בפתור מושג לשני דברים.
אני רואה שאתה במעפוף היום, מה קרה?
אריה אחד בבל, אריה אחד השם.
זה הסופגניות, כן?
אריה אחד בבל, אריה אחד השם?
האם אני אמרתי אחרת?
אבל למה משתמשים באותו מושג לשני דברים?
זאת השאלה. כלומר, פה אתה מעורר שאלה. איך יכול להיות שאריה מציין גם את נבוכדנצר וגם את הקדוש ברוך הוא? זאת השאלה שמטרידה אותנו, ומה הקשר בין זה לבין מזל אריה, דהיינו חודש אב, ואריאל שהוא בית המקדש. למה בית המקדש נקרא אריאל בכלל? מה?
משיח בן דוד.
מה משיח בן דוד?
שבט יהודה.
כן, שבט יהודה. אבל פה לא מדובר על משיח בן דוד. פה מדובר על הקדוש ברוך הוא, שנקרא בשם אריה. עכשיו, בית המקדש נקרא אריאל, למה? כי הייתה שמה שכינה רבוצה כארי על המזבח. כן? כלומר, על גבי המזבח הייתה דמות של אריה, של אש, זה היה עדות לנוכחות השכינה בישראל. לכן נקרא אריאל.
דמות של אריה, מה אריה מסמן? כוחניות, עוצמה?
מה אריה מסמן? באמת שאלה. יש לך שאלות טובות היום. בשביל זה יש מהר"ל. לא, אבל זה טוב. לשאול את השאלה הנכונה, זה יגרום לך להבין מה שהמהר"ל רוצה. נכון? אוקיי. ובאור זה, כי היה לנבוכדנצר כוח גדול. שלכך נקרא אריה, שהוא מלך. זאת אומרת, מי שיש לו כוח הוא אריה. וואו. כן? זה אריה, רואים שם עוצמה חייתית אדירה אצל האריה, נכון? לפחות במטרו גולדווין מאיר. כן? וישראל נקראו אדם. כן? זה ראינו כמה פעמים. כן? ואתם צוני, צון מראיתי, אדם אתם נאום השם. וכאשר, עכשיו, מי צריך לפחד עם מי? מי מפחד עם מי? האדם מן האריה או האריה מן האדם? מה אתם אומרים?
אריה מהאדם, באיזה מצב?
זהו. בדרך כלל האריה מפחד מן האדם, בדרך כלל, יש מצבים שהאדם בחולשה, אז האריה מתנפל על האדם. אבל בדרך כלל, אריות מפחדים מן האדם. נכון? זה, אגב, דבר שנחקר מבחינה מדעית, היה איזה גוי גרמני בשם קונרד לורנץ. הוא בדק את הדבר הזה. הוא שם לב, ידוע שכשמסתכלים ישר בפנים של כלב, או של חתול, או כל בעל חיים, בדרך כלל החתול מזיז את הראש, או הכלב מזיז את הראש, נכון? כשפונים ישירות אל הכלב. אז הדבר הזה דבר שיש לזה סיבה. בדרך כלל, אצל רוב בעלי החיים, על כל פנים, המבט, התמונה הממוקדת, היא בהיקף של הרשתית, ולא במרכז. בעוד שאצל האדם, מה שבהיר אצלנו זה דווקא המרכז ולא ההיקף. לכן כשמסתכלים בפנים של האריה, אז הוא מזיז את הראש כדי לראות אותך יותר טוב. זו הסיבה. אבל יחד עם זה, ודאי שיש איזה מין מורה של בעלי החיים כלפי האדם. אבל זה מה שכתוב כאן. ובאור זה, סליחה. וישראל נקראו אדם, וכאשר האדם בשלמותו, כתיב ומוראכם וחיתכם על כל חיית הארץ, או אתן על כל חיית הארץ. וכאשר אין האדם צדיק, ואינו מקבל כוח מן השם יתברך, אז הארי גובר. כי כוח האדם ממוצע, ואינו יוצא מן הממוצע, שכל היוצא מן הממוצע הוא תמה, הוא רע. וואה, זה ביטוי חריף. מאיפה לקח את זה המהר"ל? הרעיון שמי שיוצא מן הממוצע הוא התמה. מהרמב״ם, יפה מאוד. זה ברמב״ם. כן? אנחנו בספר נצח ישראל, בעמוד רשבט. רשבט. כן? בעמודה השמאלית. ואנחנו משהו כמו 6-7 שורות מלמטה. זה בטח לא היה ספר נצח ישראל משאיר זקן, נכון? נכון. אז זה לא היה עוזר, גם אם הייתה... כן. מדפדף בו כל העיר. נו, עמוד רשבית. זה פרק נונה. אתה רוצה שאני אעזור אותך? יפה. זה בחור חיובי. מוכן שיעזרו לו. זה ספר ניצח ישראל, נא להקיא. כן? פרק נונה זה אחרי נונה. מה? מה? מה הבעיה? הנה, פרק. הנה, רשבית כתוב, פרק נונה, הכל בסדר, פה. זהו, וכאשר אין האדם צדיק. אתה רואה? טוב, יפה. וכאשר אין האדם צדיק, ואינו מקבל כוח מן השם יתברך, אז הארי גובר, כי כוח האדם ממוצע, ואינו יוצא מן הממוצע, שכל היוצא מן הממוצע הוא טמא ורע. כלומר, האדם האמיתי, האדם השלם, הייתי אומר המוסרי, הוא נמצא במידה הממוצעת. כפי שאתה אומר בצדק, לקח את זה המהר"ל מרבנו הגדול, הרמב״ם. בתפיסה של הפילוסופים, הממוצע הוא טוב, בגלל שהוא הוא יציב. כן? אצל הפילוסופים, העמדה הממוצעת היא טובה, בגלל שהאמצע זה יציב בין הכתבות. אצל חכמי הקבלה זה קצת יותר עמוק מזה, והמהר"ל בכללם, שהמידה הממוצעת זאת המידה שמאחדת את הקצוות. איך אומר המהר"ל בהתחלת נתיבות עולם? הקצה הוא מוות. למשל, אם ניקח את השולחן, אני מחפש איפה השולחן נמצא. הנה, אני ממשש, אני מוצא, השולחן פה. ברגע שאני מגיע אל הקצה, זה כבר סוף השולחן. כלומר, זה המוות. הקצה הוא מוות. יוצא לפי זה שהחיים באמצע. עכשיו יש, האמת היא, לכל דבר יש מספר קצוות. כלומר, אין לך דבר שאין לו לפחות שני קצוות. יוצא שעיקר החיים זה באיחוד של הקצוות באמצע. עכשיו זה נכון בתחום הפיזי, זה קל וחומר בתחום המוסרי. האם אפשר להזדהות רק עם מידת החסד? התשובה היא לא. אם יש רק חסד בלבד, זה מות העולם. כי החסד מבטל את כל הגבולות. אם אפשר לזהות אם כן עם מידת הדין בלבד, אי אפשר. מידת הדין בלבד, זה גם כן קץ העולם. אין לעולם המידה, אין לעולם קיום. נורא כיף שיש חסד. אז בוא, אתה מכיר את שוליית הקוסם של וולט דיסני? כן, או לא? שואלים אותך שאלה? לא, לא מכיר. אתה לא מכיר. זהו, אז תענה, לא? טוב. בסרט המפורסם מאת הגאון הגדול וולט דיסני, הנקרא שוליית הקוסם, יש שם איזה כלי לסוכר, שבו על ידי קסם פשוט מוציא עם כפית, שם לך בתוך הספל. אתה לא צריך לעשות שום דבר, פשוט אתה נותן פקודה, הוא בעצמו מוציא לך... אבל מה, זה אצל הקוסם זה מסודר. אם אתה רוצה שתי כפיות סוכר, הוא מוציא לך שתי כפיות, מערבב. אבל השוליה של הקוסם, הוא לא כל כך מבין בזה, הוא מתחיל להפעיל את זה, וזה לא נגמר. ואז יש הרים של סוכר. כן? זה החסד הבלתי מוגבל. כן? אתה רוצה סוכר? תיקח עוד סוכר, עוד סוכר, עוד סוכר. אתה תפסיק? עוד סוכר. זה נקרא חסד ללא גבול.
לכאורה, חסד זה לא סוכר, חסד זה איזשהו סוג של טוב.
לא, לא.
החסד
זה ההטבה. שתיטיב עד אינסוף ושיטיבו לך עד אינסוף. אתה תימחה. כי אז אין זהות. מה שמוחה את הגבולות, איננו שומר על הזהות. הזהות שלי היא מתקיימת בזה שאני לא אתה ואתה לא אני. אבל אם אתה ואני נבטל את הגבולות בינינו, אז אנחנו נמות בעצם. זה נקרא למות מאהבה. אתה יודע, יש, אתה שואל פה שאלה רצינית מאוד, אבל יש בעיה, מדוע רוב הרווקים מפחדים להתחתן? למה? למה הרווקים מפחדים להתחתן? הם מפחדים למות. כי האהבה מזוהה עם המוות. זה כתוב בספר שיר השירים, אגב. כי עזה, כמוות האהבה.
זאת אומרת, אהבת לרעך כמוך מוגבר.
לא, לא, ואהבת לרעך כמוך באמת, זה משהו אחר. צריך לבדוק מה זה. אבל האהבה, כשהיא בלתי מוגבלת, זה סכנה, זה לא אהבה. אין? יש ביטוי כזה בסלנג הישראלי, אני מת עלייך, נכון? מכיר את הביטוי הזה? ביטוי מסוכן מאוד, כלומר, אבל הוא מבטא את האמת. אני מת עלייך, זה היינו, הקשר שלי איתך, מבטל את הזהות העצמית שלי. אין? עכשיו, וזה בגלל שרוב הרווקים שמעו דרשות רומנטיות. בדרשות הרומנטיות אומרים שאחד ועוד אחד שווה אחד. את ואני מתמזגים לזהות אחד. לא, אם זה בשר אחד איכשהו, בסדר. אם זה נפש אחת, זה יותר בעייתי. זאת אומרת, אנחנו נפש אחת. אז זה נורא, אני לא רוצה להתחתן, אני רוצה לחיות. כן, כביטוי המפורסם. תן לי לחיות, אחרי זה אני אתחתן. כן? זה פשוט נורא, הביטוי הזה. כל זה בא בגלל טעות במתמטיקה. אחד ועוד אחד זה לא שווה אחד. אז כמה זה באמת שווה? אחד ועוד אחד זה שווה שלוש. ברור? לא, לא. אחד ועוד אחד זה שווה שלוש. זאת אומרת, את ואני, כל אחד מאיתנו נשאר מה שהיינו, ויחד עם זה, יש לנו איזושהי קופה משותפת, איזושהי מטרה, מאחדת, מעלינו. ברור? לכן חתן וכלה שמים אותם מתחת לחופה. שמת לב לזה? אני, לפי הציור המקובל בחברה, הייתי שם להם מזיקים. הנה, עכשיו אתם מחוברים. מזל טוב. לא. דווקא נשארים לי מזיקים, אבל יש מעל זה חופה. החופה היא בעצם מבטאת את זה שיש איזה גורל משותף לשניהם, אבל שלנו מבטל את הזהות העצמית של כל אחד. בסדר? לכן האהבה בלי גבול, האהבה בלי גבול, זה מסוכן. יש ביטוי מפורסם אצל אמהות פולניות. אגב, אמהות פולניות, בכל העדות, הכוונה. כן? בכל העדות יש אמא פולניה, שאומרת, נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? התשובה היא, בגלל שנתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אלייך ככה. כי האדם רוצה להתגונן. מובן? טוב. אז אני חושב שהדברים יותר ברורים. אז זה מה שאומר כאן המהר"ל, הקצה זה הרע, זה התמה. כן? למשל, אבל זה מצאנו לפחות נגיד באווירה הרוחנית שבה המהר"ל חי, ששתי הדתות העיקריות, לפחות בעולם המערבי, היו האסלאם והנצרות, הדבר הזה הוא מאוד ברור. כן? שהאסלאם הלך לכיוון מידת הדין באופן קיצוני, והנצרות לכיוון מידת החסד באופן קיצוני, ואז בשניהם נמצא התמה והרע. מובן? אז לכן עם ישראל, מבחינת הזמנים של הצלחתו, דווקא עם ישראל מרגיש טוב בזמנים הממוצעים, מבחינה אקלימית. מהו האקלים הממוצע? מתי זה? באביב או בסתיו, נכון? זה הזמנים שלנו. אבל בעיקר האביב, כי האביב הוא אופטימי. לעומת הסתיו, שהוא הולך לכיוון הבליה. לכן הזמן המתאים לנו זה חודש ניסן. כן? למה חג הפסח נמצא בחודש ניסן? אז השטחים אומרים, בגלל שאז הייתה יציאת מצרים. אבל זה לא נכון. יציאת מצרים הייתה בחודש ניסן, כי זה הזמן של חג הפסח. כן? כלומר, הזמן מתאים ליציאה. אז בואו נראה...
חג קדם ליציאה,
זאת אומרת. כן, נגיד שורש הזמן. הזמן קדם ליציאה. הוא לא נחגג, אבל הוא לא נחגג כחובה, אגב. היו כאלה שכן חגגו אותו עוד לפני כן, אבל מה?
האבות.
האבות, כן, האבות עשו את פסח. כן, אבל זה לא היה חיוב נורמטיבי, זה לא הלכה. כן? זה הופך להיות הלכה מחייבת כלל ישראל, כשיש מאורע כלל ישראלי שמחייב.
מה זאת אומרת חגגו את פסח? איזה אקטים הם עשו? מה זה?
אכלו את קורבן פסח, מה זאת אומרת?
אכלו את קורבן פסח, ומה הקורבן הזה בעצם יועל? למה הוא בא להודות?
על מה הוא בא להודות? אני אגיד לך בדיוק על מה הוא בא להודות. האביב זה הזמן של ההמלטה של הצון. אבותינו היו רועי צון, אז בזמן המלטת הצון, מודים לקדוש ברוך הוא, אוכלים כבש מהצון. מתי? באמצע החודש כמובן. כי האמצע של החודש, הזמן שהירח מלא, זה התוקף של החודש. לכן אבותינו היו אוכלים כבשים בתאריך הזה. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא רצה להוציא את הצון שלו ממצרים, שי פזורה ישראל, אז הוא בחר בתאריך המתאים. בסדר? אבל למה זה ככה? למה המלטת הצון היא באביב? כי זה הזמן של החיים. זה הזמן האופטימי. כי אז החום הולך וגובר בעולם, אבל עדיין לא חזק מדי. לכן, אתה רואה שכבר בסדר הכוכבים, בהטייה של ציר כדור הארץ, נקבע שיציאת מצרים תהיה בתאריך הזה. מבין? אתה מבין או לא?
מבין.
למה אתה צריך שציר כדור הארץ זה קשור?
כי
בכל
הזה
שאתה מזגב
הכי טוב.
מה זה קשור להטייה?
הוא לא...
כן, כלומר, יש עונות בגלל שהציר של כדור הארץ מוטה.
יש ארבע עונות עיקריות, בגלל שקירו
לשמש. לא קירו לשמש, אלא ההטייה. ההטייה של הציר. טוב, אז זה מה שאומר כאן, שכל היוצא מן הממוצע הוא טמא הוא רע, ובשביל זה היה כוח ישראל גובר בחודש ניסן. שהוא ממוצע וממוזג בשיווי שאינו לא קר ולא חם. כמו שראוי לאדם שהוא ממוזג. צא מזה. אבל נבוכדנצר היה לו כוח ארי. כן? האריה הוא לא ממוצע. הוא העוצמה החייתית. אבל אני חושב שאין הגויים נמשלים לאדם, והיה כוחו יוצא מן הממוצע אל התומעה, ולפיכך היה מצד הזה גובר על ישראל. והחריב בית המקדש בחודש החמישי, שמזלו אריה, כי זה החודש כוחו גדול בחמימתו, ואינו ממוזג. זה החודש החם. כן, אב זה אוגוסט בערך. ולך חודש הזה, מזלו אריה, שכוחו גדול ותוקף גדול יש לו, והוא כוחו של נבוכדנצר. ובית המקדש נקרא אריאל, בשביל הכוח רגדול אשר היה לו. מה שכתוב כאן רגדול, זאת טעות דפוס, צריך להגיד הגדול, נכון? לפי העיקרון שבידינו, שבכל עמודה יש לפחות טעות דפוס אחת בספרי המהר"ל, נכון? כן, מה אתה רוצה?
בקשר להשוואה שכוכבים מזלות הנמשאים לאדם.
כן. לא. מה שכתוב עובדי כוכבים ומזלות זה צנזורה, זה נגד הגויים. כל מקום שתראה אצל חז"ל או אצל הרבנים, כשכתוב עובדי כוכבים או כוכבים ומזלות, צריך לקרוא גויים.
אוקיי, ולמה נמשלים לאדם?
אינם נמשלים לאדם.
אינם נמשלים לאדם.
אז זה למדנו בהרחבה בפרק י"א. איפה היית? כן. אבל נגיד את זה ככה. יש אצל הגויים כוח גדול שנקרא המדינה. גם אצלנו אגב. איך קוראים למדינה בעברית של חז"ל? המלכות, כן? המלכות. אבל בימינו, בעברית, בשפה המודרנית, אומרים המדינה. מהי המדינה? היא כוח בהמי בעצם, היא כוח חייתי ששולט ביחידים. אני אדם, אבל המדינה יכולה לעשות בי כאשר היא רוצה. והרצון של המדינה הוא לא רצון מוסרי, הוא איזה מין ישות בהמית כוללת. לכן משולות האימפריות של אומות העולם לחיות בספר דניאל. היה גם גוי אחד שהבין את זה, קראו לו תומאס הובס. הוא היה מאירלנד, תומאס הובס, מאבות מדעי המדינה לפני 500 שנה. כתב ספר על מדעי המדינה, הוא קרא לו הלוויתן. הוא מתאר את המדינה בתור איזו מפלצת בהמית גדולה, קורא לה בשם הלוויתן, כמו הלוויתן המקראי, והוא מתאר את זה בתור איזה מין מפלצת ש, איך לומר, מחייכת בחיוך זדוני, כשהיא בעצמה מורכבת מאלפים רבים של פרצופים אנושיים. זאת אומרת, האדם נבלע בבהמה. מה שאין כן במלכות ישראל, מלכות ישראל היא בדמות אדם בספר דניאל, משום שהיא פועלת על פי קריטריון מוסרי. כלומר, אנחנו באים לעולם כדי להופיע ערכים מוסריים עליונים שהם ערכי האדם, ואת זה אנחנו עושים בתחום הפוליטי. כלומר, הפוליטיקה הישראלית היא פוליטיקה מוסרית. מובן? זה ההבדל. אז זה מה שנאמר גם פה. שאין אומות העולם נקראים אדם, במובן הקולקטיבי של המילה, במובן המדיני. הכללים שלהם אינם פועלים כאדם. היחיד כן. כל גוי וגוי יכול באופן אישי להתעלות מעל הדייסה הבהמית הגדולה שבתוכה הוא נתון. אבל צריך לדעת שהמציאות החברתית שאליה הוא שייך היא בהמית. וצלם אלוהים שבו, מאפשר לו להתגבר על זה. מה שאין כן בעם ישראל, ככל שאדם יותר דבק בכלל, הוא יותר מוציא אל הפועל את האנושי שבו. פרשטייסט? צסגית. טוב. בואו נמשיך. ובית המקדש נקרא אריאל. אני כאן בעמוד רש ג' כבר. התקדמנו בצעדי ענק. כן, בשורה החמישית. ובית המקדש נקרא אריאל. בשביל הכוח הגדול, כלומר הגדול, אשר היה לו. וכאשר בארנו בחיבור גור אריה, כי בית המקדש הראשון כוחו הימין. ולכך אמרו, אש של מזבח רבוצה כארי. עכשיו, איפה, באיזה בית מקדש הייתה האש של המזבח רבוצה כארי? בבית הראשון. בית הראשון שכוחו כוח הימין. מה זה כוח הימין? זה העוצמה החיונית. כן, ככה במזרח קוראים לזה, הם מכנים את זה בשם יאנג. נכון? בסין. הם מדברים על שני כוחות שפועלים בעולם. אחד כוח אפל, חלוש יותר, וכוח, קוראים לו יין, וכוח אחר, מתפשט, מלא עוצמת חיות, חיוניות, עזיזית, קוראים לזה יאנג. דומה למילה האנגלית יאנג. נכון? מה זה יאנג באנגלית? צעיר. כן? יש משהו דומה. כן? אז זאת אומרת, העוצמה הזאת של הימין, זה הולך ומתפשט. כשזה קיצוני, זה חם, זה שורף. זה בוער, מחלה. זה הכוח של נבוכדנצר. אבל זה גם הכוח של בית ראשון. כי בית ראשון הוא כוח של השרת השכינה בישראל, באופן של גילויי עוצמת חיים אדירים. לכן, החטאים שהיו בבית ראשון, היו חטאים של עוצמה חיונית. הלא הם, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. זה כוחות אדירים בנפש. זה לא קל בכלל לפתח כאלה כוחות. אז זה סימן שיש עוצמה. זה כוח הימין. אז ולכך אמרו, אש של מזבח רבוצה כארי, ונקרא אריאל. כן? אז עד עכשיו אמרת, אריה זה נבוכדנצר. מזל אריה זה לחודש אב. אבל המקדש לא נקרא אריה, נקרא אריאל. מה ההבדל בין אריה לאריאל? חתם שם אל בסופו. משום, כי נבוכדנצר נקרא אריה, מפני שכוחו כוח טומאה, והיה יוצא מן הממוצע. לכך נקרא ארי, שהוא בהמה טמאה. אבל בית המקדש, כוחו מן השם יתברך, כוח קדוש. כי לשון אל, כוח קדוש. כלומר, אז יש ימין גם בקדושה. אבל הימין של הקדושה לעומת הימין של הטומאה, שהימין של הקדושה נוטה אל השמאל. כלומר, נוטה לייחוד המידות. מה שאין כן ימין שנפרד משאר הכוחות, זה הצד של הטומאה. מובן? זה, למשל, יש ביטוי מתה כלפי חסד. כן? שהדין נוטה לחסד, החסד נוטה לדין. כן, בבקשה. דבר.
יש פשוט טענה של המחקרים שאריאל זה שם של איזה אל כנעני, נכון?
So what? לא. הטענה של המחקרים זה שאל זה שם של אל כנעני. נכון. זו טענה נכונה. לכן נכון, אצל הכנענים, האל הראשי, המופשט, שעמד בראש הפנתיאון של האלים שלהם, קראו לו אל. אז מה? אין שום בעיה. המחקרים יכולים להגיד מה שהם רוצים, מותר להם גם להגיד דברים נכונים. הבעיה היא שאצל המחקרים, הם חושבים שברגע שהם אמרו משהו, ברגע שהם אמרו, אז זה אפיקורסות. זה לא חייב להיות אפיקורסות, זה קשר, נכון. כן, מה אתה אומר?
זה שחתם
שם אל
זה גם מילת כיוון,
כאילו אל השמאל. אתה אומר שאל זה גם מלשון כיוון, יפה, אפשר להגיד, שאל זה מלשון כיוון. אף על פי שאל בתור שם אלוהות זה עם צרה, ובכיוון זה סגול, אבל זה לא כך משנה, אתה צודק, שיש פה הכוונה. וכאשר חטאו ישראל וניטל כוח הקדוש מן בית המקדש שנקרא אריאל, לא היה כאן רק ארי. ונבוכדנצר נקרא אריה, שם אריה מלא ושלם. אגב, מה שכתוב על נבוכדנצר שהוא אריה, מאיזה פסוק למדו את זה? עלה אריה מסובכו, נכון? אבל האמת היא, כתוב אריה, אבל קוראים ארי. זה שקרי וכתיב בפסוק. כן, כתוב עלה, כתוב בה, אבל את הה לא קוראים. מה? נכון, נכון. זה, יש הפתרה כזאת. עלה ארי מסובוכו. למרות שכתוב בה. כי לא רוצים לתת לו את את השם של הקדוש ברוך הוא, כן? אבל כאשר היו ישראל בקדושתן ובמעלתן, היה גובר השם שהוא אל בסוף שם ארי על האריה. כלומר, כשם ישראל שלם, אז הכוח של ימין שבקדושה גובר על ימין שבתומעה. אז לכן אריאל גובר על ארי. כי השם הקדוש הזה הוא כוח קדוש נבדל, כאשר שם אל בלשון אריאל והוא בפני עצמו, אבל בשם אריה, שמיה הוא מן השם, כי מקבל כוח מן הנרמז בשמיה דרך תומעה, כמו נביאי אומות העולם אשר נגלה השם יתברך עליהם בתומעה. כדכתיב, ויקר אלוהים לבלעם. מה זה ויקר ולא ויקרא? זה מלשון תומעה, תומעת קרי, מקרה. ולפיכך גובר שם אריאל על שם אריה. אבל כאשר השם יתברך מסתלק מן אריאל ונשאר ארי, חסר כוח קדוש שהיה בבית המקדש, היה גובר כוח אריה על ארי וחריב אריאל. אמנם לעתיד, אגב אותו דבר גם, כיוון שאנחנו בחנוכה, צריך להזכיר את זה, גם היוונים ניצלו איזושהי חולשה בזהות שלנו, ולכן אנחנו לגבור עלינו, נכון? כתוב שמלכות יוון משולה בספר דניאל לנמר, נכון? נמר. כתוב בספר דניאל. הנמר נקרא עז, נכון? אבי קל כנשר ועז כנמר. אז גם עם ישראל נקרא עז. יש עזות של יוון, יש עזות של ישראל. באיזה מובן ישראל הם עזים? באיזה מובן, סליחה, יוון הם עזים? מה? עזות פנים? לא ברור. בספר נר מצווה, מהר"ל דן בזה, הוא אומר שיש עזות השכל. השכל יש לו עזות. כי השכל רוצה לברר את המשמעות שיש לה, את השכל שיש במציאות. זאת אומרת, הנה, אתם רואים, הדבר הזה, הוא נופל. האם יש איזושהי חוקיות לדבר הזה? יש או לא? יש, נכון? מי אמר שיש חוקיות לדבר הזה? לא, היוונים. לא, לא, היוונים. היוונים, הם החליטו שצריך לחקור את הדבר הזה. הם המציאו את המדע. אחר כך זה הגיע עד ניוטון. כן? ניוטון הוא זה שניסח את חוק הגרביטציה. זה לקח כמה זמן, כן? זה יותר מ-2000 שנה, עד שהגיעו לניסוח הזה. אבל על כל פנים, הרעיון שיש משמעות למה שקורה, זה רעיון יווני. וזאת עזות, כך מסביר המהר"ל. גם בעם ישראל יש עזות. העזות היא שאנחנו היינו מוכנים לקבל תורה. זאת אומרת, צריך עזות גדולה כדי לקבל תורה. כלומר, לקבל גורם חיצוני למציאות שידריך אותנו. ולכן יש איזה מין קרבה בין ישראל ליוון, וגם, ממילא גם תחרות בין ישראל ליוון. כן? זה עזות מול עזות. טוב, בואו נתקדם. לכן הם ניצלו איזושהי חולשה בעזות שלנו מכוח העזות שלהם. זה, הרי אפשר לומר, כשם שהיוונים התלהבו מן היהודים בהתחלה, כך היהודים התלהבו מן היוונים, כי הרגישו, אפשר לומר, איזה מין שותפות גורל, משהו דומה בינינו לבינם. טוב, אבל כאשר, אגב, ידוע, הכהן הגדול המתייוון בזמן החשמונאים, איך קראו לו?
יסון.
היו שניים, אחד יסון והשני אלקימוס, נכון? אלקימוס עשה מעשה מאוד מעניין, הוא היה כהן גדול במקדש, הוא לא התכוון לעבוד עבודה זרה, אבל הוא עשה פרצות בחיל.
מה?
חיל.
מה זה
מה?
חיל.
מה זה חיל? חיל זה הגדר, היא הייתה גדר קטנה, בגובה כזה בערך, במקדש, שהייתה מסמנת עד איכן מותר לגויים להגיע. כלומר, ההפרדה הזאת בין ישראל לעמים, זה מה שהפריע לאלקימוס. לכן הוא עשה 13 פרצות בתוך החיל, כדי שיוכלו הגויים להיכנס. זה הכוונה העיקרית שלו. הוא רצה לבטל את ההבחנה הזאת.
איך אתה מסביר את זה שכהן גדול, מתייוון, כופר בהשם, אחרי כל הניסים שהוא רואה, אחרי כל המודעות הברורה שיש לו?
אתה שואל, איך אני מסביר שכהן גדול מתייוון, כופר בשם אחרי כל הניסים שהוא רואה. זה שכהן גדול מתייוון אני מבין, אבל ממה שהוא כופר בשם? לא. אז לא הקשבת לי מה שאני אמרתי. אני אמרתי שאלקימוס לא התכוון לעבוד עבודה זרה. מה ש... הוא לא עבד עבודה זרה, אלקימוס. פשוט, אלקימוס היה כהן גדול, דתי, מן הסתם היה שומר מצוות בדקדקנות, והוא היה כזה קוסמופוליט. הוא רצה לטשטש את ההפרש בין ישראל לעמים מתוך אהבה. לא מתוך... לא מתוך עמדה אלילית. מובן? טוב, נמשיך. אמנם, איפה זה? אמנם לעתיד, כמו שאמרנו, כי יהיה לישראל הכוח העליון, כי יתווסף על ישראל כוח על כוח מן השם יתברך, וכמו שהיה חורבן הבית במזל אריה, לפי שהיו חסירים ישראל הכוח הזה, ולא היה להם תוקף הזה, ולכך נחרב הבית במזל ארי. כי מזל זה, כוח האומות היה קודם החורבן, כי לא יקראו ישראל אריה, כי אין ראוי שיהיו מקבלים כוח, כוח השם דרך קדושה וטהרה לגודל הכוח הזה, עד לבסוף. יהיה להם הכוח הגדול הזה בקדושה. טוב, פה הוא אומר בקצרה רעיון שהוא דיבר עליו כבר בפרק שני, בסוף פרק שני, אתם זוכרים בוודאי? שבסוף פרק שני, המהר"ל, אגב, כדאי ללמוד את הפרקים הראשונים של נצח ישראל, כי פרקים א', ב', ג' וי' א', הם הפרקים היסודיים ביותר להבנת כל הספר. אני חוזר, א', ב', ג' וי' א'. בסדר? זה חבל על הזמן, זה חשוב מאוד. אז בסוף פרק ב', המהר"ל הסביר שהמעלה שיש לעם ישראל על הגויים, היא דווקא גורמת לחיסרון. זה, כלומר, זה נקודת חולשה. מדוע? אמנם הגויים צריכים להגיע למעלתם, שהיא מעלה פחותה מהמעלה של עם ישראל. אבל הם את המעלה הזאת משיגים בשלמות. אנחנו, המעלה שלנו היא כל כך גבוהה, שבעולם הזה עוד לא השגנו אותה בשלמות. ולכן באופן פרדוקסלי, יש חיסרון של ישראל לעומת אומות העולם.
למשל קרובי תשובה.
כן, קשור לזה, בהחלט. המהר"ל גם מביא את זה. זאת אומרת, יש השלמה, כלומר, יחסית להיות גוי מושלם זה קל. להיות ישראל מושלם זה קשה. ולכן יש הרבה פעמים יתרון של האנושות שהיא כבר הגיעה להשלמתה, יש לה עילוי לעומת ישראל. בוא, ברור? לכן עד לעתיד לבוא, אין ישראל נקרא עם אריה. נבוכדנצר כבר נקרא אריה, כבר בעולם הזה, זה לא כל כך קשה. הוא צריך פשוט להיות אימפריאליסט. אבל עם ישראל, להיות אריה, זה ייקח עוד הרבה זמן, עד שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. זה מה שאומר כאן. אני שוב חוזר על זה, אמנם לעתיד, כמו שאמרנו, כי יהיה לישראל הכוח העליון, כי יתוסף על ישראל כוח על כוח מן השם יתברך, וכמו שהיה חורבן הבית במזל אריה, לפי שהיו חסירים ישראל הכוח הזה, ולא היה להם תוקף הזה. ולכך נחרב הבית במזל ארי, כי מזל זה כוח האומות היה קודם החורבן, כי לא יקראו ישראל אריה, כי אין ראוי שיהיו מקבלים כוח השם דרך קדושה וטהרה לגודל הכוח הזה. עד לבסוף יהיה להם הכוח הגדול הזה בקדושה. אבל השם יתברך שנקרא אריה בשביל הכוח הגדול, ולעתיד יהיה השם יתברך עמהם בכוח שנקרא אריה, כי אז ישראל יזכו לכוח אריה שיקבלו אותו בקדושה, ואז יהפך להם החודש הזה לסון ולשמחה. אתה ממש צריך, יש פה טעות דפוס. כן, צריך להגיד לססון ולשמחה. אז זה הטעות הראשונה בעמודה החדשה. כן? כי קודם זה, לא היה החודש הזה אשר הוא מיוחד לישראל, שייך לישראל. כי לא היה מדרגתם כל כך שיקבלו כוח זה בקדושה. רק לעתיד, יהיה להם דבר זה שיקבלו כוח העליון בקדושה, אבל כוח זה היה לאומות, כי האומות מקבלים כוח זה בתומעה, כמו שאמרו זיכרונם לברכה. אגב, מה פירוש הדבר לקבל כוח בתומעה? שמקבלים אותו לא דרך המוסר. יש עוצמה, העוצמה הפוליטית איננה עוצמה מוסרית, היא עוצמה סתמית. לעומת זה אצל עם ישראל, העוצמה היא מחוברת למוסר. עד כדי כך שעם ישראל מפחד מן העוצמה שלו, מפני שיקולים מוסריים. מעוותים אגב בדרך כלל, אבל זה ההדרכה, כן? מדוע אנחנו רוצים להפסיד במלחמות? או מדוע בגץ מחליט שאנחנו צריכים לשלם לאויבינו? כן? מדוע? בגלל שיש חשש מוסרי, כן? זה חשש ערכי, שהוא הגורם מבחינה משפטית לכל השטויות האלה שנאמרו. אבל זה בא מזה. זאת אומרת, המשרד רוצה להיות בטוח שכשהוא משתמש בכוח זה מוסרי. כן? אז בגלל זה הם עושים שטויות. טוב, וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, ולא קם נביא כמשה, עוד בישראל לא קם, אבל באומות קם. ואיך אפשר לומר כך, כי לא קם בישראל וקם באומות? אבל נביא הבעל מקבלים היו כוח נבואה עליונה במקרה ובתומעה. ולכך היו מקבלים הנבואה הזאת שלו בקדושה. אבל בישראל שמקבלים הנבואה בקדושה לא קם כמשה. כלומר, יש, יוצא לפי זה שלהיות נביא, זה יותר קל אם אתה גוי מאשר אם אתה יהודי. אם אתה רוצה נבואה גויית, הנבואה הגויית היא יחסית קלה להשגה. הרי מה זה נבואה גויית? אתה צריך פשוט להכיר את הסוד של התפקוד של העולם הרוחני. איך נכנסים למגע עם העולם הרוחני? אז בשביל זה יש חוקיות. אם אתה מכיר אותה, אתה מגיע.
אבל זה לא מצד הקדושה.
לכן זה לא מצד הקדושה, כי זה טכני. עכשיו, זה לא שזה לא מוליד משהו רוחני. למשל, אם אני עוסק במדיטציה, ברור שאם אני באמת רוצה להגיע להישגים מסוימים, אני צריך גם לוותר על הכסף. כי זה דורש הרבה זמן. וזמן זה כסף. אני גם צריך להיות רגוע. כי אם אני כל הזמן יהיה עצבני, אני לא אוכל לעשות במדיטציה. כלומר, ברור שיש השלכות מוסריות להשגה הרוחנית. אבל זה לא המהות של ההשגה. בעוד שבעם ישראל, דווקא המוסריות היא התנאי להשגה. אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. אמרו חז"ל, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. נכון? זאת אומרת, יש נתונים מוסריים להשגה עצמה. נכון? זה החילוק. לכן אומר המהר"ל, אל תתפלא שאצל אומות העולם קם כמשה, ובישראל הוא קם כמשה. כי זה יותר קל לקבל דרך התומעה מאשר דרך הקדושה.
בסדר? מה רמה מגדיר בדיוק את תומעה?
מה אני מגדיר בדיוק כלומר? מה שהגדרתי בדיוק לפני כן.
שזה דרך טכניקה מסוימת?
שזה לא דרך המוסר. שזה לא בעל אופי מוסרי. מה זה שונה מה שאמרתי מקודם? טוב. ולכך ישראל אשר מקבלים כוח עליון בקדושה ובטהרה, לא היה להם כוח זה, הוא כוח אריה. רק האומות שמקבלים הכוח הזה, כי אריה הוא בהמה טמאה, ויש לו כוחו הגדול בטומאה. ולכך נבוכדנצר נקרא אריה, והיה גובר על ישראל בחודש אריה, שהוא מיוחד לאומות ולא על ישראל. אבל לעתיד יזכו ישראל אל המעלה העליונה, לקבל כוח זה בקדושה, כי לעתיד יוסר הטומאה מן העולם, ויהיו הכל בטהרה, ויהיה לישראל כוח האריה בקדושה, וזה שאמר צום הרביעי, וצום החמישי, וגומר, יהיו לבית ישראל. כן, כי אלו הזמנים היו מתנגדים לישראל מצד זה, שהם יוצאים חוץ ממוצע ותוקף. ולכך הם נותנים כוח לתומעה, כן ראוי שיהיה לעולם הזה התוקף והכוח הגדול כי מתומעה. רק לעתיד שיהיה העולם בשלמותו, ראוי לעולם לכוח והתוקף הגדול, ואז יהיה הכוח הזה לישראל מצד קדושה, והטהרה. עכשיו יש פה בעיה. זה שתשעה באב ושבעה עשר בתמוז הם בקצה של החום. אני רואה. עשרה בטבת, זה בקור. אז זה הזמנים של השליטה של, כן, או של החום הרומאי, או של הקור היווני. אבל, מה עם צום גדליה? צום גדליה זה בסתיו. נכון? ואמרנו שצום גדליה, שהסתיו זה הזמן דווקא מתאים להם ישראל, זה הזמן הממוצע. מה? קודם כל, קושיה יש פה? בסדר. זה מה שאנחנו עושים. קושיה. אחרי זה המהר"ל יצטרך לתרץ. אבל רק אני מקדים לכם שיש פה קושיה לכאורה. כן, צום גדליה, לא היינו מצפים לו. טוב. וזה שאמר, האמת והשלום אהבו. כן, זה בסוף הפסוק בזכריה, שאומר, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי ולבית ישראל, לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. מה זה והאמת והשלום אהבו? לומר, האמת הוא היושר השכלי, כי האמת אינו יוצא מן היושר ומן הממוצע, כאשר יתבהר במקום אחר. ישר אצל המהר"ל זה תמיד באמצע. כן? והשלום הוא כאשר אינו יוצא מן השיווי, כי כל ריב ומחלוקת הוא יוצא מן השיווי. ואלו שניהם, דהיינו השכל, כאשר ירודף האמת שהוא הממוצע, כאשר יהיו מבקשים ואוהבים הממוצע הוא השלום, ואז יהיה צום הרביעי וצום החמישי, שהם יוצאים מן היושב והשיווי, יהיה לששון ושמחה, כאשר יהיו אוהבים האמת והשלום. ברור? כלומר, האמת זה האמצע, השלום זה האמצע. רק שהאמת זה השלום בשכל, האמת זה האמצע בשכל, והשלום זה האמצע במידות. כן, הרי האדם יש בו שני מוקדים. מוקד אינטלקטואלי, מוקד חווייתי. בשניהם צריך להגיע לאמצע. אז יהיה מצב שצום הרביעי יהיה לססון. עכשיו, כתוצאה מזה אנחנו נכנסים לסוגיה, שהיא באמת סוגיה רחבה במסכת ראש השנה. לגבי החיוב של הצומות, מתי חייבים לצום, מתי לא חייבים לצום, ומתי בכלל אסור לצום. 17 בתמוז, צריך תמיד לצום. ייבנה בית המקדש, נצום או לא נצום? זה השאלה. אז יש מצבים שבהם לא צמים, יש מצבים שצמים. אמר, עובר כמה דה ראש השנה, דף י"ח עמוד ב', אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה. יש פה טעות דפוס, חסידה צריך להיות באלף, לא בה. מן דאמר, מה זה מה שכתוב? כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וגומר. קרא לצום וקרא לססון. כלומר, יש פה בעיה. כתוב, צום הרביעי יהיה לססון. אז הוא כבר לא צום. אז איך אתה קורא לו? צום. צום וססון ביחד? איך יכול להיות? בזמן שיש שלום, יהיו לססון. אין שלום, צום. ככה אומר רב חנה בר ביזנה בשם רבי שמעון חסידה. שזה תלוי בזמנים. אם יש שלום, אז אין צום. אין שלום, יש צום. השאלה היא מה פירוש שלום. נחלקו בזה בגמרא עצמה. ונחלקו בזה גם הראשונים. יש אומרים שלום, הכוונה שיש בית המקדש. זה נקרא שלום. יש אומרים לא, מה זה שלום? זה שיש עצמאות. יש עצמאות. ברגע שיש עצמאות, אתה כבר לא משועבד לגויים, אז זה כבר נקרא שלום, ומפסיקים את הצום. והדבר הזה הוא מחלוקת בין רמב"ן לרבנו חננאל. יוצא לפי זה שמאז שקמה מדינת ישראל, עולה השאלה הרצינית, האם לבטל את הצומות או שלא לבטל את הצומות? שאלה יפה, לא? שאלה זו נשאלה על ידי שני רבנים גדולים בשנת תשנ"ט. האחד הרב דוד קטריבס מטורקיה, והרב סידי פרג' חלימי מאלג'יריה. בשנת תשנ"ט כל אחד באופן עצמאי שלח מכתב, מברק. לרבנים הראשיים לישראל דאז, הרב הרצוג והרב עוזיאל. עם השאלה האם לבטל את הצומות או לא לבטל את הצומות. כלומר, קודם כל זה ההוכחה שהם היו רבנים גדולים. הם התייחסו ברצינות להיסטוריה. לא חיו באיזה מין ספירה תיאורטית. הרבנים הראשיים ישבו על הדבר והחליטו לפסוק כדעה שאומרת שזה תלוי במקדש. כן? אבל ברור שהדבר הזה היה מקום לשאלה. כן, מה אתה אומר?
השאלה כבר ענה לי על התשובה, אבל...
כן. ענתי לך על התשובה?
על השאלה.
על השאלה, כן. עכשיו כן. נענות על התשובה, אבל זה יותר קשה. כן, מה אתה אומר? טוב. אז זה מה שכתוב כאן בגמרא. רב פאפה אמר, בזמן, אז יש לו דעה יותר מורכבת, בזמן שיש שלום, יהיו לססון. יש שמד... צום. אין שמד ואין שלום, רצו מתענין, רצו אין מתענין. כלומר, רב פאפה מכיר במצב אמצעי. משהו שהוא לא שלום וגם לא שמד. אז זה באמצע. אגב, הלכה כרב פאפה. ויש לנו קצת ראיות מתקופת הגאונים, שהיו זמנים בעם ישראל שלא היו מתענין בארבע הצומות האלה, בגלל שזה היה מין מצב ממוצע, שאומנם הייתה גלות, אבל לא היו רדיפות. יש פה שאלה במסך, למה אריה נקרא בהמה? אפשר לקרוא לו חיה אם אתה רוצה, אבל בהמה זה ביחס לאדם. כלומר, מה שלא אדם נקרא בהמה. אז לפעמים מחלקים בין בהמה לחיה, לפעמים המילה בהמה היא מילה כוללת, שכוללת גם את החיה. אז לא צריך לעשות מזה כזה עניין. בסדר? בהמה זה כבר לעומת האדם. כן. בבקשה.
אני הגדרה בעצם של שלום זה שחזרה לארץ, ויש כאילו, יש מחלוקת בין חזרה לארץ לבין הקמת בית המקדש.
לא חזרה, עצמאות. עצמאות.
יש מחלוקת עם עצמו לתת לנו את השלום או עם בית המקדש.
נכון, נכון.
כלומר שאנחנו בעצם נמצאים באיזשהו סוג של מצב אמצעי, יכול להיות?
כן, אז מה שרב פאפה אומר, דבר על מצב אמצעי בגלות. בגלות, שבזמן שאתה בגלות, אצל הגויים, אבל הם לא רודפים אותך. כלומר, אין שלום, אבל גם אין שמד.
אוקיי, ובאיזה מצב אנחנו עכשיו?
עכשיו אנחנו, טוב, זה לפי הגדרות פה. אבל נדבר, מה שרב פאפה מדבר על זה, זה על משהו שהיה. אמר, רצוי מתענים, רצוי מתענים. הוא מתמין על זה. עכשיו, אגב, הפוסקים כתבו שאף על פי שיש מצבים שרצוי מתענים, רצוי מתענים, אבל הדורות המאוחרים קיבלו על עצמם נטענות בכל מקרה.
רגע, רב, באיזה מצב אנחנו נמצאים עכשיו? שלום, לא שלום.
עכשיו? זה מחלוקת בין הפוסקים.
בין פסק הלכה.
ודאי שיש פסק הלכה.
בוא.
היו שני רבנים גדולים בשנת תפשינטט ששלחו מברק, כל אחד בפני עצמו, לרבנים הראשיים לישראל. האחד, הרב דוד קטריבס, והשני, הרב סידי פרץ' חלימי, אחד מטורקיה, אחד מאלג'ריה, שאלו האם לבטל את התעניות. וענו להם הרבנים הראשיים, אחרי שהם דנו על הדבר הזה, זה היה הרב הרצוג והרב עוזיאל, שהם פוסקים, הם החליטו להכריע לפי הדעה שאומרת שזה תלוי בבית המקדש. שלמה חזרתי על כל מה שאמרתי? כי שאלתך מידע שלא הקשבת. טוב, הלאה, הוא מתמיהין על זה. יש על זה כאלה שיש להם קושיות על זה. דמה קשה לה? קרא ליצון וקרא ליססון. למה מה הקושיה בכלל? כן? הרי פשוט הוא שהכתוב אומר שיהיה הצום אשר הוא הפתעה, יהיה לססון שמחה לעתיד. כלומר, עצם הקושיה של רבי שמעון חסידה היא לא מובנת. למה רבי שמעון חסידה? איך יכול להיות שזה גם צום וגם ססון? לא יודע, אני יודע לקרוא את הפסוק. אומר, צום הרביעי יהיה לססון. אז עכשיו הוא צום, אחר כך יהיה לססון. אז זה מה שקשה בהבנת הקושיה של החכמים. כן, מה זה מתמיהין? הכוונה שיש משהו, כבר בימי המהר"ל היו כל מיני אוי ברוכם כאלה, שעסקו במה שהוא מעין מדעי היהדות, ושאלו איך אפשר להבין את החכמים האלה, הם לא יודעים לקרוא פסוק אחד בתנ"ך. אז הוא אומר, פשוט אתם לא יודעים לקרוא כמו החכמים. ודבר זה אין קשייה, כי הנביא היה מתנבא זה, כאשר נבנה בית שני. כלומר, הנביא זכריה שאלו אותו, אחרי שבית המקדש נבנה, אם להמשיך לצום. אז הוא צריך להגיד, מה שהיה הצום הרביעי יהיה. אבל רואים שהוא עדיין מכנה את זה צום. סימן שיש עדיין ממד של צום, גם למרות שנבנה בית המקדש. ואמר להם השם, כאשר שלחו בני גולה בחודש החמישי מהעשה, כמו שעשיתי זה כמה שנים יום החורבן, וישיבו השם, כי צמתם בספרות בחמישי, זה 70 שנה. ומכאן ואילך יהיה לססון ולשמחה אחר שנבנה הבית, וכך פירש רש"י ז"ל במסכת ראש השנה, ואם כן כבר אינם צום, ולמה קרא אותם צום? אלא לא בטל שם הצום, שאם יחזור ויהיה חרב, יהיה צום. זאת אומרת, הנביא ימשיך בסטנדביי את האפשרות שיהיה צום. טוב, עד כאן להיום, יתבטלו נא כל הצומות במהרה בימינו, אמן. אמן.